טוב, חברים, אנחנו עוברים לפרק ט"ו וט"ז. ככה, קודם כל נראה את הנחלות, איפה הן נמצאות בתמונה הכוללת. פרק י"ד וט"ו זה נחלת שבט יהודה. התחיל בכלב, המשיך ביהודה. ט"ז זה בני יוסף במיקוד של אפרים. י"ז זה בית יוסף במיקוד של מנשה. פרק י"ח זה בעצם נחלת שאר השבטים שהתרפו. ובעצם באים לשילו, כאילו עוזבים את הגלגל, באים לשילו, ובעצם איזה עידוד של יהושע ופעולות חדשות לחבר אותם מנחלתם. והדבר האחרון זה הפירוט, בנימין, שמעון, זבולון, יששכר, אשר, נפתלי, דן. לפי הסדר הזה הם נמצאים. על פניו רואים זה מי הנחוש ביותר עד הנרפא ביותר. כאילו... החלוקה הזאת, אותו מבנה כמעט במדויק, אנחנו נראה את זה בתחילת ספר שופטים, נמצא גם שם ברשימת הנוחלים. זאת אומרת, מתחילים ביהודה, מי יעלה לנו לראשונה להילחם בכנעני? יהודה יעלה, אחרי זה בני יוסף, אפרים, באמצע יש את בנימין, ואחרי זה מנשה בשינוי מה מפה, ואחרי זה שאר השבטים, יש קשר ויש דמיון ביניהם, זאת אומרת, מה שהיה בדור הזה נמצא גם בדור הזה. הנחושים מתחילים בהתחלה, ואלה אחריהם באיזשהו סוג של רפיון יחסית. עכשיו, אני רוצה לומר כמה דברים על הקשר בין השבט לבין הנחלה שבה הוא מצוי. כמה הערות על כל שבט. קודם כל יהודה, איפה הוא נוחל? אז יש ליהודה 121 ערים, כמספר הערים של כולם. סופרים אותם בפסוקים, זה פלא. והפלא הזה בעצם שם את יהודה כאיזושהי תמצית, וכמו שראינו הוא ראש הערים, הוא הראשון לנחלה, נכון? קיבל כלב, יהודה הראשון, והוא גם התמצית של הנחלה. יש פה איזושהי הזמנה להבין את מקומו של יהודה. בכלל יהודה זה שבט יהודה ויוסף, לאורך כל המקרא אנחנו רואים שאף פעם הם לא באותו צד של המתרס. חוץ מבתקופות של איחוד שכל עם ישראל ביחד. אבל המתח, אחד המתחים המרכזיים במקרא, מתחת לפני השטח, זה בין יהודה לבין יוסף. לפעמים יהודה נמצא עם בנימין, לפעמים החלוקה אחרת, איפה נמצא מי, אבל בסוף כשיש שני מחנות, אתה תמצא את יהודה פה ויוסף פה, כי זה שני כוחות שונים. אנחנו רואים את הדבר הזה אצלנו, בסיפור עם כלב, רואים אותו, כן, כלב שמדבר, אני ואני, נכון? רואים את ה... רגע, על כלב עוד לא דיברנו, לא, עוד לא דיברנו. אולי נדבר על זה כשאני אדבר על כלב, אז בשלב הבא אני אחכה קצת עם התיאור הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד, שגם בספר יהושע, שהמנהיג הוא משבט יוסף, יהודה יש לו מקום, והוא יש לו עמדה. אנחנו רואים את זה באחן, אחן הוא משבט יהודה, או אומר משהו אחר, כלב משבט יהודה אומר משהו אחר, והנה לנו גם הם הראשונים, יש גם מתחת לפני השטח מקומם, אבל אם מאוחר יותר אני אגע בזה יותר. אז זה קודם כל על יהודה ככלל. יהודה יורד לעדולם ולכזיב בשנים הקשות שלו אחרי מכירת יוסף, ואלה מקומות שהוא נוחל אותם. אז יש קשר בין יהודה האבא מקומו לבין יהודה השבט שנוחל. גם יוסף, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, והנה אנחנו רואים. זבולון לחוף ימים משכון, ככה בבראשית, שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול בספר דברים, וביהושע גם ועלה גבולם לימה. נפתלי איילה שלוחה בעמק שולח ברגליו, וכן בתרגום ככה, או בקעת גינוסר, ים ודרום ירשה, ים זה ים כנרת, דרומו של ים כנרת נמצא. ובעצם אפשר לעבור שבט שבט ולראות קשרים וחיבורים בין השבט לבין המקום, חן המקום על יושביו, על הקשר ביניהם. אם תרצו, גם שמעון וגם לוי לא נוחלים. הסיפור, כן, באופן פשוט קשור לסיפור של שכם, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת, אחלקם ביעקב, אפיצם בישראל, לא יהיה להם נחלה. הם יהיו מפוזרים, זה מפורש, כך אומר להם יעקב. ואנחנו רואים שזה קורה, אבל בשתי צורות. לוי אין לו חלק ונחלה עמך, השם הוא נחלתו, ושמעון מה? בתוך יהודה, גם אין לו נחלה, יש לו את יהודה ודרכו הוא פועל, וזה כמובן הזמנה להבין מה טבעו של יהודה, ומה טבעו של שמעון ומה הקשר ביניהם, יש קשר מאוד גדול. שמעון רואה את הדברים כמו יהודה, יש קשר גדול בין השבטים, ויהודה הוא סוג של המתקה, כששמעון הוא יותר יהודה מיהודה, כך הייתי, מישהו פעם ניסח לי את הניסוח הזה, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כידוע לי קוראים שמעון, אז באיזשהו חיפוש מעניין, אחרי משמעות השם, מישהו פעם חידש ואמר, שמעון יותר יהודה מיהודה, הוא צריך את יהודה שימתיק את היהודאיות שבו, יהפוך אותה למתונה יותר. אולי זה נכון, יש בזה משהו, אבל צריך להבין יותר טוב למה הכוונה, ונניח לזה כרגע. בכל אופן, ויראו איש אל אחיו, שניהם חזקים, אידיאולוגיים. והאידיאולוגיה החזקה הזאת, לפעמים כשהיא לבד, היא, יש בה קושי. שבט לוי מקבל את מקומו, גם הוא מקבל את מקומו, נתונים עליכם מתוך בני ישראל. הוא לא על, הוא מקבל את כוחו מעם ישראל, כמו ששבט שמעון מקבל את התיחום הזה של שבט יהודה, זה מיתון בהקשר של המלכות, זה מיתון בהקשר של הקודש, שהוא שליח של העם, אפשר למצוא את הקשר ואת המשמעות בעצם שנמצאת ביניהם. טוב, אז אלה דברים קצת ביחס לכך, ואני ברשותכם רוצה לעבור לכלב. בסדר, אז בואו נעבור לכלב, איפה כלב נמצא? בפרק י' ד'. רגע, אנחנו דיברנו על כלב? מה? לא דיברנו על כלב, אז בואו נעבור על כלב. כן, ויקשו בני יהודה, תסתכלו, פרק י' ד', פסוק ו'. ויקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע? בין 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. שימו לב, הוא בעצם מבקש מה? הוא מספר את הסיפור של המרגלים, וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי אדוני אלוהי. מה זה הארץ שהוא מקבל אותה במתנה? חברון. איך אתה יודע? האם חברון הובטחה לו? איפה רואים שחברון הובטחה לו? זה במימוש פה, נכון.
לא, זה בתורה.
מה אתה אומר?
בתורה, שאומר, נעבור את חברון, הכלב תובל את הארץ ודרך בו על בנה. לא ברור מה זה הארץ שדרך בה, אבל
כן, אז אתה אומר, ולו בנגב ויבוא עד חברון, ואתה קורא את רש"י, ויבוא עד חברון זה כלב. נכון, אבל אתה מסכים שזה לא כתוב. בפשוטו של מקרא, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. אז זהו, אז
בוא.
עוד פעם, איך הלשון? על איזה, תגיד, תשלח לפסוק מדויק. פה בפרשה שלנו?
לא, יש בדברים דתי.
שהוא מקבל אותה, נכון. לא, לא כתוב שהוא מקבל אותה, לא, לא. הקבלה שלה לא נזכרת בתורה. היא נזכרת רק פה, שם נזכרת הארץ, אני חושב שרשמתי את הפסוק הזה, תכף אני אסתכל אם אני רואה אותו, את הפסוק בדברים, אבל הוא לא עומד בסתירה למה שאנחנו אומרים. תראו, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. כולנו מכירים את רש"י.
כן, זה דברים פרק
א', פסוק מה? למד ו'. זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מילה אחרי אדוני. אז הוא יקבל את הארץ אשר דרך בה, ואתה אומר, רגע, הארץ אשר דרך בה, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה ללכת אל המדרש ולהגיד, יש ארץ אשר דרך בה, והכוונה היא לארץ מסוימת כמו חברון, זה אפשרות אחת. אני רוצה אפשרות שנייה להציע, זה לא הצעה שלי, תכף תראו, זה הרבה לפניי, אבל בכל אופן, בעצם, הוא אמר, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי, אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעציי לא יראו. הם לא יראו את הארץ, הם לא ייכנסו לארץ ולא יקבלו נחלה. ועבדיך הלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי ואביא אותי, ולארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. לא חייב להגיד מקום הזה. הוא יקבל נחלה. עכשיו הוא ייכנס לארץ, יש לו זכות בנחלה. ואחרים אין להם זכות בנחלה, איבדו את מקומם. זה בעצם ההנגדה. ואז בספר דברים, הארץ אפשר לקחת, הארץ אשר באה שמה, בניגוד לאחרים שבעצם לא קיבלו את נחלתם בארץ. עכשיו, אני לא, מה?
מסכים זה לא ראייה גמורה, אבל יש פה איזשהו רמז.
לא, אז אני רוצה להציע שתי קריאות. אני לא רוצה להכריע, אבל יש פה שתי קריאות בחז"ל, לפי דעתי, זה לא מתחיל, ובפרשנים, שתי אפשרויות שבעצם מתבקשות בתוך הדבר הזה. הכל מתחיל מהמילים, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, אומרים, זה קלה, ואז ממשיכים את כל הסיפור. אבל אם אתם קוראים במדרשים ובפרשנים, כל מי שהולך לפשט אומר, זה לא הפשט. וגם במדרש אומרים ככה, לדוגמה, פסיקתא זוטרתא בפרשת שלח, ויבוא עד חברון, פתח בלשון רבים, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ואמר לשון יחיד, למדנו מזה שהכתוב מדבר, ויבוא עד חברון על השביל. ויבוא עד חברון, הלכו באותו המשעול. ויעלו בנגב, ויבוא המשעול שהולכים עליו עד חברון, משהו מעין זה. ויבוא המשעול, ויבוא הדרך, ככה מדרש. או אם תרצו הרשב"ם, הוא אומר, אגדה נראית פשט, מכל מקום, וזה עד חברון, כמו שאתה אומר, כמו שרשי אומר, מכל מקום לפי עיקר פשוטו, ויבוא כל אחד ואחד עד חברון, ויעלו בנגב, וחברון זה מקום שכולם הלכו שם, כי זה מקום בסיסי, זה קברי אבות אולי, זה, אז ויבוא עד חברון כל אחד ואחד, אבל אין שם כלב, והוא לא נזכר בפסוקים האלה. וכל מי שמפרש את הפסוקים פה אומר, יש מדרש ויש פשוטו של מקרא, אז בואו נצמד רגע לפשוטו של מקרא, ונשאל, אז מה יש כאן? וברשותכם אני רוצה להמשיך. הסיפור הוא יותר מורכב ממה שאנחנו אומרים כרגע. אפשר עדיין פה לקרוא כך או כך, אבל ההמשך, תראו לאן הוא לוקח אותנו. אז אומר, מה הוא אומר? וישבע משה, יש לי חלק בארץ, ואתה הנה החיה אותי השם כאשר דיבר, הנה, אני בן 85 שנה, עודני היום חזק פסוק י' א', כאשר ביום שלוח אותי משה, ככוחי אז וככוחי את על המלחמה, לצאת ולבוא. ולצאת ולבוא. ואתה אתנה לי את ההר הזה אשר דיבר אדוני ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות, אולי אדוני אותי והורשתים כאשר דיבר אדוני. מה הוא אומר פה? למה לקבל את חברון? כי יש שם ענקים, ערים גדולות בצורות, אולי אני אצליח, השם אותי והורשתים, כאשר דיבר השם. מה הוא לא אומר? תנה לי את חברון, כי הבטיחו לי, הוא לא אומר. במקום שהוא מביא את חברון, הוא מסביר למה לקבל את חברון, וההסבר שלו, אני כוחי אז ככוחי, אתה בעריכות מסביר, ויש לי כוח, אז תן לי להיות חלוץ ההתנחלות. תן לי להיות זה שעושה את הבלתי אפשרי. אבל הוא לא אומר, תן לי את מה שהבטיחו, הוא לא אומר את זה על חברון. וזה מתה לפירוש האחר, שבעצם לומר שהבטיחו לו נחלה, והוא עכשיו, הבטיחו לי נחלה, אז אני רוצה לקבל נחלה. רגע, איפה? אני מציע חברון, למה? כי אולי ישם אותי, כי זה המקום הכי קשה לכיבוש, יש שם ענקים, ויש שם ערים גדולות ובצורות, אולי, אז הוא אומר, אתה תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת, אני אסביר, רגע, למה לקבל את ההר, את חברון? כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות, אולי השם אותי והורשתים כאשר דיבר השם, אז יש לי כוח, ולכן אני רוצה את חברון, וזה מטה לפירוש ההוא, אבל אני בהחלט אומר, שתי הקריאות האלה, אני חושב שהן אפשריות, כי באמת, הארץ אשר בא שמה, יכול להיות הארץ אשר בא שמה, לארץ ישראל ככללה, ויכול להיות הארץ המסוימת שבא שם, כמו שאומר המדרש, ואולי רומז לשם, אני לא מכריע, אני רק הראיתי שכל מי שאומר בפסוקים, לא מדבר על חברון כקשורה לכלב, נשאר מול בעצם שאלה, רגע, אז למה דווקא חברון? על איזה בסיס חברון? והבסיס שנשאר, זה הבסיס של הפסוקים כאן, מהסיבה שאמרנו, כן.
זה פסוק כתוב, כן אומר שמה שנשבע לו, שהוא קבל את חברון.
בוא נקרא. וישבע משה ביום ההוא, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה, איפה דרכה? הארץ אשר דרכה רגלך בה, אבל לא כתוב חברון. אתה מניח ששם, ויבוא עד חברון, דרכה רגלו שם. אבל אם לא תקבל דרכה, הארץ אשר דרכה רגלך, בה תהיה לך לנחלה. איפה דרכה רגלו? לא רק בחברון, באופן כללי. אז יהיה לך חלק בארץ. לא, כי כל המרגלים האחרים מתו במדבר ולא קיבלו את חלקם. זה בהנגדה אליהם. הם מתו ולא קיבלו את חלקם, והוא מרגל וכן מקבל את חלקו. בסדר? יפה. טוב, אז הנה בעצם התיאור הזה, ואם כך, אז ויתן את חברון לכלב בן יפונה, על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הכניזי עד היום הזה. יען אשר מילא אחרי השם אלוקי ישראל, עכשיו אפשר להגיד מילא בנכונות שלו לכבוש את הארץ. אולי מילא אז ומילא עכשיו, אבל שבעצם זה פחות ההבטחה ויותר, הייתי אומר, המחויבות הזאת שלו. טוב, אז אלה הדברים שרציתי באמת להציע פה בקריאה. אני רוצה להוסיף ובעצם לשאול, אז למה הפרשה הזאת נמצאת בלב של הספר, בסוגריים, בפסוקים שמתארים את האמצע, מכוח מה היה ליהושע כוח לכבוש? מכוח משה. מכוח מה היה ליהושע נחלה? מכוח משה. מכוח מה היה לו עוד נחלה? מכוח כלב, שנכנס להיות מכוח שבט יהודה, שבעצם הוא חלוץ ההתיישבות, הוא נלחם, אם תרצו, עם הענקים. להילחם עם הענקים זה משימה מורכבת. כנראה, יהושע לא נלחם איתם, הם נשארו לו, אולי השם אותי ואני אצליח. זה גידוליה הפראיים של הארץ, שהייתה כמו בחטא המרגלים, על הפירות המשונים, הגידולי פרא, אז היה בגידולי פרא של ענקים, והיכולת שלו להתמודד איתם היא איזה משהו שעומד בבסיס, היכולת אחרי זה להתמודד עם השכנים, עם הנחלה, עם כל המורכבות הזאת, שאין שלטון מרכזי וכל שבט נלחם על מקומו. הנה כלב נכנס לתוך המקום הזה והוא מצליח בעצם לחולל, הוא מצליח להיות שם. טוב, אז הנה לנו הסיבה, זאת אומרת, יש פה בעצם פרשה שבמבנה של הספר היא נמצאת בלב שלו, ואם המבנה עונה על השאלה מאיפה יש כוח ליהושע, אז יש לו כוח לכיבוש ממשה, יש לו כוח לכיבוש לנחלה ממשה, והנחלה לא רק ממשה. הנחלה אולי זה התנועה בעם, החוזק של העם, החוסן של העם להתמודד, ואת זה צריך את השטח. וכלב לפי זה הוא חלוץ ההתיישבות. אפשר לומר שבאמת חברון היא מהווה איזשהו סמל בנחלת הארץ, אולי במידה מסוימת עד היום הזה. טוב, כן.
כל מלכות יהודה בעצם הם גם כן באים מכוח משה, מכוח ההבטחה.
אתה אומר, זה להגיד, יש קול אחד של יהושע ממשיך משה, ויש עוד קול מתחת לפני השטח של כלב, והוא גם מקור כוח, והוא לא אותו דבר, וכאילו לתת מקום לדבר הנוסף הזה.
וגם הוא כאילו, יפה, יפה. אבל מי שגם הוא כאילו, יש לו שייכות אחרת, אבל הוא גם מכוח משה.
יפה, זה גם משה, אבל בדרך אחרת. ואם אנחנו אומרים שמשה הבטיח חלק בארץ, ועכשיו הוא מממש, אז זה עוד יותר כלב. זה שני ה... אחד, זה הולך יותר ממשה, בסוף חוזר למשה, כי הוא הבטיח לו את חברון, ואם הוא לא הבטיח לו את חברון, אז יש פה תנועה חדשה. יפה, ישר כוח לדם. טוב, אז אנחנו פרק י' ד', ועכשיו אני רוצה לדבר על פרק ת' ו'. ועל פרק ת' ו', לא נראה את קולו, אנחנו נתמקד בסיפור של כלב ואחסה ואותניאל, וגולות המים. בסדר? בואו ניכנס, תראו. אפשר ללכת פה בשתי דרכים. אפשר לפתוח בפסוקים, כך נכון בעצם בדרך סבירה, הגיונית, לפתוח בפסוקים, ובעקבות הפסוקים ללכת אל המדרש, כמו הסדר הנורמלי, שחזל באים אל הפסוקים, קוראים אותם לעומק, והמדרש הוא בא בעקבות הפסוקים. סוג של פירוש, אבל יותר מפירוש, זה גם חידוש מעבר לפרשנות. זה כך. מצד שני, זה תהליך ארוך, ואנחנו כרגע באיזשהו לימוד ככה מסכם, וכדי לצמוח מהפסוקים ולהגיע למדרש, צריך שעה ארוכה. זה מדרש מורכב ופסוקים מורכבים, לא נוכל לעשות את זה בזמן הקצר שעומד לרשותנו. אז אני ברשותכם הופך את הקערה. ומתחיל במדרש, וכמו שואל את עצמי, מאיפה צמחו החכמים, ומראה נקודות ציון בפסוקים שמלמדות אותנו על כך, אף על פי שיש הרבה יותר בפסוקים ממה שאנחנו נראה. מי שירצה, אני כתבתי דברים, אמנם לא ארוכים, אבל כתבתי את הפרשה הזאת לעצמי, ומי שיהיה לו חשוב וירצה לראות עוד יותר איך הדבר צומח מהפסוקים, אוכל לתת לו. אז בואו אנחנו עכשיו, אני רוצה שנקרא את המדרש. המדרש הזה הוא מדרש רחב, מעבר לסיפור המסוים הזה, והוא מזמין אותנו לאיזה הבנה בספר יהושע. אמר רב יהודה אמר רב, אתם רואים, יש לכם את המדרש? לא, לא הבאתם את ה... אגב, תמיד טוב לבוא עם השאלות שאני מחלק, כי אני בסך הכל בלימוד מתייחס אליהן. אז אם תביאו, תראו גם את המקורות. בסדר? אז עכשיו אני קורא לכם את המדרש. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. כל ספק שיש לך, עוד מעט, משה נפטר, עוזב את העולם, כל הספקות שיש לך תשאל. אמר לו, רבי, כלום ינחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? לא כך כתבת בי, ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל? אני יודע את הכל. מה אתם אומרים על זה? מעניין, לא מובן מאליו. אולי לא פשוט כל כך, תכף נראה. מיד תשש כוחו של יהושע. אני מזכיר, כאשר בשעה שנפטר משה רבנו, הכוונה עוד היה בחיים, אבל ברגעים האחרונים שלו, אומר לו, נו, תשאל. אומר, אני יודע את הכל, אין צורך. אני הייתי בליוויתי אותך, אני יודע. מת משה, אני מוסיף, מיד תשש כוחו של יהושע, ונשתקחו ממנו 300 הלכות, ונולדו לו 700 ספקות. ועמדו כל ישראל להורגו. למה? באים לשאול שאלה, יהושע, מה אתה אומר? מה הוא ענה? לא יודע. עוד שאלה, לא יודע. כל ספק זה ספק. באים אליו עם שאלות של ספקות, זה לא סתם שאלות, זה שאלות כאלה שמעמידות ספק, ומה הוא ענה להם? לא יודע. ועמדו כל ישראל להורגו. וואו, זה מדרש, זה לא באמת היה, אבל זה רעיון, יש פה איזו אמירה שצריך לזהות אותה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך אי אפשר, כאילו בעצם יש פה חלק חסר במדרש. חזר יהושע אל הקדוש ברוך הוא, ומה אמר לו? מה לענות? מה להשיב? אני לא יודע. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני לא יכול לגלות לך. זה לא עובד ככה, זה לומר לך אי אפשר. לך ותורדן במלחמה. מה אתם אומרים? מה זה לך ותורדן במלחמה? מה? הם שואלים שאלות, תעסיק אותם במלחמה, הם לא ישאלו שאלות. מה זה? אז מה, המלחמות זה בשביל שלא ישאלו שאלות? לא, יש משימה גדולה של הדור. תתרכזו בעשייה החשובה, אני לא יכול לגלות לך. זה מקום שאין מה לעשות. העם רוצה להרוג אותך? טוב, בדור הזה אתם תהיו עסוקים במלחמה, וזה מה שיפתור את המחלוקות הגדולות לא יהיו. כי בזמן מלחמה לא פותחים את שאלות העומק, זה שאלות שנפתחות אחרי המלחמה, כשיש ברור פתוח, אבל לך תורדן במלחמה, זה ביטוי מעניין. שנאמר, ויהי אחרי מות יהושע, עבד השם, ויאמר השם אל יהושע. טוב. במתנית התנא 1,700 קלין בחמורים וגזרות שוות ודקדוקי סופרים נשתקחו מימי אבלו של משה. זאת אומרת, מת משה ופתאום הר של ספקות, הר של שאלות. 1,700, לא מה שכתוב לפני כן, 600. 700 ספקות, או 300 ו-700, הרבה יותר. אמר רבי אבאו, אף על פי כן, החזירן עותניאל בן כנז מתוך פלפולו, שנאמר, וילכדה עותניאל בן כנז אחי כלב, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. הולך ומצביע על הפסוקים, אומרים, פה בעצם נעוץ הפתרון. מי הצליח לענות על השאלות? עותניאל בן כנז. מדרש שהוא פלא, נכון? במבט ראשון, אנחנו קוראים עכשיו את הפסוקים, ואנחנו שואלים, האם הפסוקים האלה זה המקור למדרש? זה נראה רחוק אחד מהשני. אני קורא את הפסוקים. ויעל משם כלב, אחרי שהוא כבש את הענקים בחברון, אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים, קריית ספר. ויאמר כלב, אשר יכה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. וילכדה עתניאל בן כנז אחי כלב, בספר שופטים כתוב אחי כלב הקטון ממנו, פה כתוב אחי כלב, הבדלים, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה, שדה ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב, מה לך? ותאמר, תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. פלא של סיפור, למה הוא קשור? אבל יש הרבה הרבה שאלות. קודם כל, כלב, ככוחי אז ככוחי אתה. אני יכול להילחם. הוא נלחם, הוא מכה את הענקים. והנה הוא מגיע לדביר, הוא לא מצליח. הוא קורא מי שיקה אותה. מה זה מי שיקה? תקה אתה. למה אתה קורא למישהו אחר? מהמדרש רואים שהראשון שיכול להקות אותה זה הוא. המדרש לוקח את זה מול יהושע, לא מול כלב. הוא אומר, יהושע, בלי תשובות. עד שבא עתניאל והצליח להקות את דביר. להקות את דביר זה כאילו מודל לענות על השאלות. נכון? זה בעצם. לענות על השאלות. דביר זה מקום השאלות. מה זה הדבר הזה? למה זה קשור? שימו לב, כלב מכנה את המקום קריית ספר, לא דביר. כתוב דביר. אשר יכה את קריית ספר, למה לא את דביר? שם העיר לפנים, אז למה אתה קורא לה בשם לפנים? תקרא לה בשם של עכשיו. מה המשמעות של לתת את אחסה למי שיכבוש את קריית ספר? מה זה הדבר הזה? במה כוחו של עתניאל גדול מכוחו של כלב? אם כלב לא יכול, למה עתניאל? מה יש לו? שאין. דרך חז"ל בעצם יש לו את כוח הפלפול. הוא הצליח לענות על כל השאלות, זה כיבוש דביר. מה זה הדבר הזה? טוב, אלה קצת השאלות. ואני רוצה קודם כל להגיד משהו על המשמעות מבחינת יהושע, ואחרי זה לפסוקים, ולנסות לפתוח קצת את הפסוקים, להבין את הכיוון, ואידך זיל גמור. מבחינת יהושע, יש פה אמירה מאוד מעניינת, מי זה יהושע? יהושע הוא ממשיכו של משה, נער לא ימוש מתוך האוהל. יהושע הוא תלמיד שליווה את משה, הוא היחידי שהיה בלוחות הראשונים, ראה אותם. כולם ראו לוחות שניים. יש לו איזו עמדה מיוחדת. כי אשר הייתי עם משה כן יהיה עמך. ביום הזה החל גדלך. ובספר אנחנו רואים, הוא ממשיכו הגדול של יהושע. משרת משה. הוא הממשיך הגדול של משה. משרת משה הוא נקרא. המדרש הזה אבל עושה הבחנה ביניהם. למשה היו תשובות לכל השאלות שבעולם. תורת משה מכילה את האינסוף. שאל ממני, הוא אומר ליהושע. אבל יהושע אומר, אני יודע את הכל. מה זאת אומרת, אתה יודע את הכל? יש דבר כזה לדעת את הכל? הכל מבחינת יהושע זה ההמשכיות לדרכו של משה. משה הוא איש שמביא תורה של כל הדורות לעם ישראל לדורותיו. הוא מביא את תורת משה. לא קם בישראל כמשה עוד. הרמב״ם שם את זה כחלק מעיקרי האמונה, להבין שמשה זה משהו אחר לגמרי מכולם. יש המשך למשה כזה או אחר, אבל משה זה גדול הנביאים, זה תורה שהיא לדורות. היא התורה שמחייבת את עם ישראל לדורותיו. משה הוא רבנו של כל העם, כי משה היה במקום שאף אחד לפניו, ואולי לאחריו גם לא היה. הקדוש ברוך הוא הזמין אותו להיות במקומות, 40 יום כפול 3, להיות עם הקדוש ברוך הוא במחיצתו, ולהיות במקומות שבן אדם לא נמצא שם. יהושע נבחר כי הוא ממשיך את משה. הוא ממשיך את משה בצדקות גדולה. הוא ממשיך את משה, את דרכו של משה. כל מעשיו זה להמשיך את משה. אבל זה לא כמו משה. למה הדבר דומה? יש אדם מאוד מקורי, יצירתי מאוד, שמסוגל, מתחיל התחלות חדשות. ויש מישהו שהוא ממשיך אותו. ממשיך אותו מאוד מאוד. אז מצד אחד הוא ממשיך אותו בהכל, ומצד שני זה משהו אחר. למה? כי שם זה היה התחלה, ופה זה היה המשך, זה משהו אחר. הממשיך, אברהם ויצחק. יצחק ממשיך את אברהם בהכל, אבל הוא מאוד מאוד שונה ממנו. זה חסד וזה דין. זה חידוש וזה המשכיות. זה עבודה, זה נפש אחרת, זה צורה אחרת. יהושע הוא בעצם זה שלוקח את תורת משה והופך אותה להיות בתוך העולם, בתוך המציאות. ולכן הוא דבק בה בנאמנות גדולה. אדוני משק להם, הוא אומר למשה. אדוני, הם לא הולכים כמו משה. מי ייתן כל העם נביאים? עם השם נביאים, מה עד הרבה שיפתחו פתחים? אבל יהושע הוא דבק. הדבק הזה הוא גרם לזה שהוא ממשיך את תורת משה. אבל פה יש חלון הצצה, שיש עולם של תוהו כזה, עולם של ספקות, שמשה שוחה בו, ויהושע לא. וכשמסתלק משה, פתאום מתברר, הוא לא יודע, רצו העם לסוקלו, אין מה לעשות. עד שבא עתניאל, והעמיד אותם בפלפולו מלמטה. משה הוא איש האלוקים, ויהושע ממשיך אותו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. לבנה מקבלת את האור מהחמה מהשמיים, יהושע מקבל את אורו מהשמיים, ובדבקות ממשיך את תורת רבו, וזה מה שהפך את תורת משה לתורה נצחית. יש לו חלק גדול מאוד. אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ספר, חמישה חומשי תורה וספר יהושע, שממשיך את התורה ומחבר אותה לעולם, אחרת היא נשארה תלושה. אבל החכמים פה בצורה שלא היינו אנחנו מעלים על דעתנו להגיד את הדברים שכתובים פה, אבל הם באים ועושים את ההבחנה הדקה הזאת שיש תחום שמשה רבנו נמצא בו ויהושע לא נמצא בו. וחלק מהלא נמצא בו, זה, אני יודע את הכל, אבל פתאום נפער הפער, ורק דורו של עתניאל, ספר שופטים, שכבר אין את המשה, ואין את הגודל, ואין את הניסים, ואין את הריבונות של עם ישראל, ואין את כל הגודל הענק הזה, כמו שבעצם אומר משה בעצמו, ידעתי כי אחרי מותי, אחרי מותי אשחטה שחיתו וסרטה מן הדרך. מה אתה אומר? אני יודע, יש לי אור גדול, כשהוא ייעלם יתחילו מלמטה, ובתחילת הדרך אשחטה שחיתו. אומרים חז"ל, זה אחרי מותו של יהושע. כי יהושע המשיך את האור הגדול, ואחרי הסתלקות האור הגדול, מתחיל מלמטה. מתחיל מלמטה זה מתחילים לשאול את הכל מההתחלה, מתחילים את הכל מההתחלה, זה משהו אחר. אומרים חכמים במדרש, לא רק במדרש הזה, זה שורה של מדרשים. הצעד הראשון בהתחלה, קורה עוד בספר יהושע, עתניאל בן כנז. עתניאל בן כנז, הוא יהיה השופט הראשון, והוא בעצם מספר את הסיפור. שמה? החזירה בפלפולו, לא גילו לו מן השמיים, אבל הוא מסוגל לשאול את השאלות, ולקבל את המענה מתוך העולם, מתוך המציאות, מתוך ההתבוננות, מתוך הסברה. שומעים את המקום? זה ביחס שביניהם. בואו נראה וקצת נתרשם איך הדבר הזה פה, ואידך זיל גמור לא פה, אבל אני רוצה לקבל איזשהו קצת הרגשה. שימו לב, וילך משם אל יושבי דביר, או ויעל משם אל יושבי דביר. ושם דביר, מה זה דביר? מה זה המילה דביר? מה היא מספרת? דיבור, נכון? הולכים אל מקום שיושבי דביר, אנשים ששם הם אנשים שמדברים. מדברים זה דיבור, דיבור זה תקשורת, תקשורת זה שיחה, שיחה זה להבין מה שואלים אותך, זה להיות במקום, שלום עליכם. זה להיות במקום של השיחה והדיבור, נכון? יפה. אז אם כן, וילך משם או ויעל משם אל יושבי דביר, אז זה אנשים שמדברים איתם. וואו, אנשים שאולי שואלים שאלות, זה משהו בעולם התקשורת. ושם דביר לפנים, קריית ספר. מה ההבדל בין ספר לבין לפן? ספר זה דבר שבעצם קבוע, נכון? זאת אומרת, יש בו תבניתיות, יש בו ככה זה. זה כתוב בספר, זה, ואילו דיבור זה משהו לא קבוע, זה הווה, זה משהו, סוג של התבררות בעצם. אז אם כן, בשם דביר, לפנים, פעם היא הייתה קריאת ספר, אבל היום קוראים לה דביר כי היא השתנתה, כי זה דור אחר, אצלהם, דור אולי של מדבר, דור ששואל שאלות. ויאמר כלב, אשר יכה את קריאת ספר. למה הוא מדבר על קריאת ספר? כי כלב, ראינו, הוא לא מצליח לכבוש אותה. הוא לא יודע איך עושים את זה. הוא צריך את עתניאל, הוא מכריז הכרזה. אבל מבחינתו, הוא לא רואה את דביר. הוא לא נאבק בדביר, דביר לא נתפס. אבל קריאת ספר, הוא אומר, כן, ללכת על קריאת ספר. שימו לב, אשר יקה, מה זה להקות? זה מכה, מה זה ללחוד? אשר יקה את קריאת ספר ולחדה, מה זה ללכוד? מה ההבדל בין להקות לבין ללכוד? להקות זה מכה בכוח, נכון? זה תוקף. וללכוד, זה בתחכום, זה בדיבור, זה בהתחכמות, זה להבין פה תכסיסי מלחמה, זה משהו אחר, זה לא כוח, נכון? אז אם כן, הוא אומר, אשר יקה, צריך להקות, הוא מהדור של המכה, הוא אומר, צריך להקות את קריאת ספר, להתייחס אליה במקום שקודם לכל השאלות האלה, ולהקות אותה, וללכוד אותה בחוכמה. אז אשר יכה את קריאת ספר ולחדה, ונתתי לו את יחסה ביתי לאישה. שימו לב, הוא לא יהיה חתן המלך. הוא כלב פה, שבט יהודה, הוא מתאר את התרחבות המשפחה. אם הוא יצליח, אז הוא מרחיב את המשפחה שלנו, הוא עשה את מה שאני לא הצלחתי, אשר יצליח לעשות את הדבר הזה, הוא יהיה חלק מהמשפחה שלנו, אני מקבל אותו בפנים. אגב, אצל איך קוראים לו? שאול יהיה חתן המלך. לא אומרים את השם של הבת. לא, חתן המלך. זה משהו גבוה כזה. פה זה יותר יהודאי, יותר אנושי, יותר איזשהו מפגש, הוא יהיה חלק מהמשפחה שלנו. שימו לב, וילכדה עתניאל בן כנז, לפי ההכרזה שלו, מה היה צריך להיות כתוב פה? ויכה עתניאל בן כנז וילכדה. הוא לא מכה, למה הוא לא מכה? כי מה שלא הבין בעצם, מה שלא הבין כלב, זה שפה הסיפור לא יעבוד במכה, זה לא מכה. איך אפשר להבין את זה? כל הסיפור. אז אני מבין, שיש פה משהו מעין המעבר היום, בצורה אחרת, אבל אני נותן דימוי קצת למעבר בין הדור הקודם לבין הדור שלנו בנושא המלחמה מול השכנים שיושבים לידינו פה. זאת אומרת, יש לבוא ולהקות מתוקף ערכים, זכותנו על הארץ, הכיבוש, האמת, כל הערכים הגבוהים האלה. יש מקום כזה. בתקופת השופטים וכבר פה, התפזרו קצת, וכל שבט יושב מול השכנים שלו, וכבר הריבון, תכף נראה, יהושע כבר בתקופת השופטים, אם זה בתקופת, אני לוקח את זה כאילו כי זה בתקופת השופטים וזה מתואר פה, כי זה מתואר עוד פעם בתקופת השופטים, ושם זה עוד הרבה יותר, כי עוד נהל בן כנז זה תקופת השופטים. תקופת השופטים אין שלטון מרכזי, אתה יושב מן האויב ואין לך יותר כוח מלא באמת. בחלק מהשבטים כתוב וישב, אשר בתוך הכנעני, אנחנו ישבנו בתוכם, אתה יושב אחד מול אחד, אתה יוצא מולו למלחמה, לא, אין לך עם שלם שעומד אחריך, ואין לך את כל המשקל הגדול שעומד אחריך, ויש משהו ששם את זה במקום של הספקות, במקום של השאלה, במקום של הדיבור, במקום של, רגע, מאיזה כוח אתה בא? איזה סוג של שאלות ששואלים, שלא שאלו בדור הקודם, ופתאום שמות את מי שנלחם באיזושהי עמדה אחרת, איך עושים את זה? אז יהושע בא מתוקף השמיים, בא מתוקף הגובה, בא מתוקף משה ונלחם וכן הלאה. אבל פה זה כלב שלוקח את המשימה הזאת, ואפילו כלב אומר, אני לא יכול, צריך להקות אותם, את קריאת ספר, אבל דיבור, לא, מה לעשות איתה? בא עתניאל, וילכדה עתניאל בן כנז, אחי כלב, בשופטים כתוב, אחי כלב, הקטון ממנו, למה חשוב להגיד שהוא קטון? הוא הדור הבא. הוא דור השופטים כבר. כלב עוד שייך לדור יהושע, לדור של הגיבורים, שנלחם בענקים ובמיתוסים הגדולים, ברוחניות הגדולה, בשלמות הגדולה, אבל פה נכנסים לאיזו תקופה שזה עובד אחרת. אז הוא הכי כלב הקטון ממנו, זה לא כתוב ביהושע, וזו שאלה למה לא, ואני כרגע לא. מתיישב על לבכם הקריאה הזאת, או שהלכנו יותר מדי? בהרגשה שלכם, אני חושב שיהיה הבסיס של המדרש הזה. אבל אתם שומעים שהמדרש בעצם בנוי על איזה תשתית, ואני עכשיו אני אגיד כמה מילים בקצרה, כי באמת כבר הזמן שלנו הסתיים, אבל נתתי פה איזשהו כיוון, ובואו נראה קצת. ויהי בבואה. אז אם כן, ויהי בבואה, ותסיתהו. את מי מסיתה? את עתניאל. מה היא אומרת לו? ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה. היא רוצה את השדה, היא לא רוצה רק שיתנו אותה, היא לא הנדוניה, היא אומרת, אני ואתה רוצים שדה. ומה עונה לה עתניאל? מה עונה לה עתניאל? כלום, הוא לא עונה לה. למה הוא לא עונה לה? לא מתאים לו. למה לא מתאים לו? לא דובר על זה. גם שדה, הוא מקבל את קירת ספר, הוא מקבל את דביר. אבל הוא לא ביקש שדה, ולבקש שדה ועוד מעט גולות מים, זה כאילו לא רק לקבל אחיזה בארץ, זה לקבל אחיזה בברכה של הארץ, נה לי ברכה, וגולות מים עילית וגולות מים תחתית, זה עומק המציאות, זה להיות נתון בתוך המציאות, לקבל את הברכה שלה. זה מקשה של אישה ולא של איש, תשימו לכלב מכה מלמעלה, עותניאל מצליח כבר לדבר, ובעצם יש פה איזו תנועה של אישה, שאומרת, אני רוצה ברכה, בלי ברכה אני לא מוכנה, ועושה הפגנה, ונופלת מעל החמור, מה את נופלת? והיא בבואה, היא עוברת בעצם לרשות, מרשות אביה לאביה, עושה הפגנה, לא מוכנה, אני רוצה ברכה. יש פה, עותניאל מחדש איזה זרם של חיים, אבל עדיין מופשט, והיא מחדשת עוד זרם של חיים, של תביעת ברכה בתוך המציאות, בתוך הברכה של המציאות, בתוך הגולות, היליות ותחתיות, אני רוצה, עד לשם. מסכימים לדבר הזה. זאת אומרת, ההסכמה הזאת היא בעצם אומר, בסופו של דבר, כלב נשאר מעניק, אבל בעצם נותן ויתן לה כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. זאת אומרת, החידוש מקבלת את גולות עילית וגולות תחתית, ובעצם באים החכמים ומתרגמים את כל הסיפור הזה לאיזשהו סיפור רוחני של מעבר בין הדורות. מעבר בין הדורות בין משה מצד אחד, לבין יהושע ככה בציר, אבל עותניאל נכנס פה בתוך התמונה, כמי שמהווה את הצעד הבא אחרי יהושע. אבל בפסוקים הוא הצעד הבא אחרי כלב, כן, כי גם בין כלב לבין יהושע זה פרשייה. וכל התנועה הזאת זה בעצם מאיזה עולם של יהושע גבוה, שבא להקות את האויב ובא באיזושהי אמת גבוהה, שזה הבסיס שבלעדיו לא קורה שום דבר. יחד עם זה, בכניסה אל הארץ, בכניסה אל המציאות, אנחנו רואים מעבר לכלב מצד אחד, בין יהושע לכלב, הדו שיח ביניהם, בדיבור ביניהם, ותנה לי את להיות הנחשון של כיבוש הארץ בחברון מול הענקים, שזה גם סיפור בפני עצמו, גידולי הפרש של הארץ, שדווקא כלב הוא זה שנוחל אותם, אבל הוא לא מצליח ללכת את הצעד הבא, מול דביר, הוא לא יודע מה לעשות. שם זה כללים אחרים. כללים אחרים מולם, בא עותניאל והלכדה. באיזושהי התחכמות, באיזשהו תחכום, הוא מצליח ללכות, וגם הוא עדיין לא סוף פסוק, בא הצעד הבא ואומרת, אני רוצה ברכה, אני רוצה גולות מים, ואם לא נותנים לי גולות מים, אני שובטת, נופלת מעל החמור, טוב ניתן לך, ובעצם יש ברכה שנכנסת בתוך הדבר הזה, ובכך אנחנו נכנסים לתקופת השופטים, ששם אין שמיים גבוהים, שם אין אידיאולוגיות גבוהות, בסוף איש הישר בעיניו יעשה, נמצאים מאוד במקום של היחיד, של המשפחה, של הברכה, איש לנחלתו נמצאים, אבל גם שם יש איזה אור שעתיד לבכוע שם. מדוע הפרשה הזאת נמצאת גם כאן וגם בספר שופטים? היא חוזרת על עצמה עם הבדלים קטנים, נדבר על זה כשנהיה בספר שופטים, ואנחנו...